טוב, ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו בעזרת השם נלמד כאן בשיעור הקדוש הזה, קראנו לזה כועסו חכמנו, אגדות חז"ל, מדרשי חז"ל, והיום אני רוצה ללמוד איתכם מדרש, בעצם אוסף של מדרשים, קובץ של מדרשים, בעיקר מדרש רבה, על הסיפור של קין והבל שקראנו בשבת. ונסות לראות איך חז"ל בעצם משלימים פה הרבה תמונות חסרות מהפסוקים. הפסוקים לא מתארים בדיוק מה היה ומה התרחש ביניהם, ותוך כדי דיבור ותוך כדי לימוד אנחנו בעצם אולי נוכל להבין איזושהי תמונה משמעותית עבורנו מהסיפור הזה. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו שקונן בו. כדי להבין את המדרש, תביא לי תנ"ך, תנ"ך, שמה. זה הבת שלי, כן, מי שלא מכיר, אני לא סתם מבקש פה מאיזה מישהי. כדי להבין את המדרש, אני רוצה שנתחיל רגע מהפסוקים, ואז נוכל להבין על איזה רקע המדרש מגיע. הפסוק אומר ככה: והאדם ידע את חווה אשתו, ותער בתלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. ואז ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. אז המדרש נכנס בדיוק ברווח בין ותוסף ללדת את אחיו את הבל לויהי הבל רועה צאן. שם המדרש מתחיל. שם מתחיל הסיפור שלנו. למה? אני אתרגל לכם את הסיפור הזה, את הפסוק הזה לעברית בת זמננו. טוב, חווה ילדה בן וקוראת לו קין ואומרת, עם האיש הזה אני אקנה את אישי, קניתי איש את אדוני, אני דרכו אני אזכה להיות רצויה לפני השם יתברך, רצויה לפני בעלי, המון המון ציפיות אצל קין. ואז כתוב שבתוסף ללדת את אחיו, ואיך קוראים לאח שלו, איך קוראים לו? לא קוראים לו הבל. אין לו שם. לא כתוב ותקרא את שמו הבל, כמו שכתוב ותקרא ותער ותלד את קין ותומר קניתי איש את השם. כן? לא כתוב כאן שהיא אמרה ותומר הבל, אלא ותוסף ללדת את אחיו את כלום. כלומר, היא לא קוראת לו שם. היא לא קוראת לו שם. מבחינתה הוא כאילו מיותר. יש את קין והבל. זה כאילו שכתוב ותוסף ללדת את אחיו את שום דבר. זה בעצם הביטוי. הבל זה בעצם התיאור של... יפה. אז יש פה שני אחים. אחד מאוד מאוד... איך? אחד מאוד מאוד, הראשון מאוד מאוד מוצלח, מאוד נוכח, מאוד קונה, מאוד זה, והשני מאוד, כלום, אין לו מקום בעולם. ואפשר גם לדמיין את זה שבכל מקום שהבל מגיע, הוא, אתה אח של קין. הוא כבר היה פה. מזה זה מתחיל. בסדר? מזה זה מתחיל. והמבנה הזה, אנחנו נראה אותו אחרי זה חוזר בהיסטוריה. כנראה יוסף והאחים אותו דבר, ואהרון ומשה אותו דבר, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל המדרש נכנס שם, בדיוק ברווח הזה. כי אנחנו צריכים להבין שחז"ל, הם לא באים לתאר כאן רק או בכלל מה היה, אלא הם באים לתאר את הרעיון. אמר קין להבל, בואו נחלק את העולם. אמר לו הן. אמר קין, תול אתה את המטלטלין ואני את הקרקעות. שלא יהיה לזה על זה כלום, ויתנו ביניהם, סליחה, זה קצת דילג לי השורות, שלא יהיה זה לזה על זה כלום. התחיל הבל לראות את הצאן, אמר לו קין, אדמה זו שאתה עומד עליה שלי. אמר לו הבל, צמר זה שאתה לבוש שלי. זה אומר חלוץ, וזה אומר פרח, מתוך כך, ויקום קין אל הבל אחיו. התחיל קין לרודף אחריו מהר לביקה ומביקה להר, עד שנחזו זה בזה, וניצח הבל את קין ונפל תחתיו. שמעתם? כלומר, הבל מנצח את קין ובא להרוג אותו. כשראה קין כך, התחיל צובח, הבל אחי, שנינו בעולם, מה אתה הולך ואומר לאבא? נתמלא עליו הבל רחמים והניחו. מיד עמד עליו קין והרגו. זהו שנאמר, ויקום קין אל הבל אחיו, מלמד שהיה נתון תחתיו, שקצה בעצם הבל היה על קין. ואיך הרגו, נטל בו אבן ועשה בו פציעות, פציעות חבורות חבורות, בידיו ורגליו, עד שלא יודע מאיכן נשמה מצאת, עד שהגיע לצווארו ומת. זה הפתיחתא של המדרש. מה בעצם כתוב כאן? כשקין אומר להבל, תקשיב, קח את המטלטלין, מה הוא בעצם אומר לו? הוא מציע לו כאן חלוקה, נכון? אני אקח את הקרקעות, תת המטלטלין. מה זה בעצם אומר? פעם אחת ופעם שנייה. איך הם נקראים? כבודו נמבורג, נכון? רב שבתאי נמבורג, שאלית. האח הגדול של עמיאל ושל... ברוכים הבאים. למה זה נקרא מטלטלין? כי... הוא אומר לו, תשמע, בוא, קח פה כמה דברים ואופלי מהעיניים. זה מה שקין אומר לו. קין אומר להבל, אין לך מקום אצלי בעולם. הכל תפוס. אני פה, ממלא את הכל. קניתי את הכל, זה שלי, זה שהכל שלי. אתה רוצה, קח כמה דברים מטלטלים שלא תמות ברעב, ותוס לי מהעיניים. בוא נחלק את העולם, במקום שהחלוקה תהיה חלוקה חצי-חצי, אתה יודע, אתה תהיה עד פתח תקווה, אני עד ירושלים, הוא מחלק לו את העולם ככה. כלומר, פה למטה הכל שלי, אתה תפרח באיזה מקום. אז זאת החוויה של הבל. אדם בלי מקום. ואדם בלי מקום בעולם, הוא אדם מאוד מאוד ממורמר. מאוד, מאוד, מאוד פגוע, כן? מכיוון שכך, קין רודף אחרי הבל, מהר לביקה ומביקה להר, כן, קין בעצם, בעולם של קין אין מקום לעוד אנשים, הוא תופס את הבל, אבל הבל כולו מלא בכאב, כאב שמתחיל בכלל מאמא שלו, מההורים שלו, שלא קראו לו בשם, כן, שלא התייחסו אליו, שלא נתנו לו זה, ועכשיו גם אח שלו, אז הבל מכוח הכעס הזה והרצון לנקמה מצליח כמעט להרוג את קין, ככה אומר המדרש. ואז קין אומר לו, מה, רחמים, מה אתה זה, מה יעשו, זה, מה תגיד לאבא ואמא? כלומר, איזה קול קין משמיע? איזה קול? קול מוסרי. נראה כאילו מניפולציה, נכון? קול מוסרי כאילו, הבל מרפא את האחיזה, ויקום קין ויהרוג אותו. עכשיו, יכול להיות שיש פה כאילו זה הגנה עצמית אולי, אנחנו נצטרך אחרי זה לדון בזה, אולי פחד שהבל יהרוג אותו, זה כבר נהיה לא כזה פשוט. כלומר, זה לא רק שקין הרג את הבל, אלא גם הבל רצה להרוג את קין. יש פה איזה... שני האחים הראשונים בהיסטוריה, כן? רבים ביניהם, וזה מתחיל עוד דור אחד לפני כן, בצורה שבה ההורים לא נותנים מקום. עכשיו, אני רק כדי להשלים פה את התמונה, אז בואו ננסה רגע לראות את הגלגול של הדבר הזה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אח אחד, שהוא מאוד מאוד מוצלח וקונה וסוחר והוא לא משאיר מקום לאח אחר ולכן האח האחר מקנה בו ורוצה להרוג אותו אבל בשלב מסוים הוא מרחם עליו ולא הורג אותו ואז האח השני קם ונוקם בו והורג אותו, נכון? מה זה מזכיר? מאוד מזכיר את יוסף והאחים. זה שיוסף הוא גלגול של קין זה כתוב כמעט במפורש. אומרים את זה גם, אומר את זה בעל מגלי עמוקות, אבל זה שיוסף הוא גלגול של קין כתוב ויקן יוסף את אדמת מצרים לפרעה. ויקן יוסף זה כאילו יוסף קין. אז יוסף הוא כמו קין, הוא קונה, הוא סוחר, הוא מצליח וכולי, הוא דוחק את האחים, ולכן האחים מקנים בו, האחים מרגישים שאין להם מקום בעולם. ולכן הם רוצים להרוג אותו. אבל אז יוסף, קין פונה אל הרחמים שלהם, אומר להם, מה, תהרגו אותי וזה, מה תגידו לאבא? נכון? ככה אומר המדרש, יוסף, מה תגידו לאבא, איפה? באמת האחים מרחמים עליו ולא הורגים אותו, אלא מוכרים אותו. אז זה כבר תיקון אחד. וכשיוסף עולה לגדולה, כאילו קין פתאום זה, אז לא רק שהוא לא פוגע בהם, אלא הוא מתמלא עליהם ברחמים ומפרנס אותם. מה? כן, אז רואים שהסיפור של קין והבל חוזר חזרה, ועם ישראל, השבטים, מתקנים את חטא קין והבל, ויש במדרש גם שמשה ואהרון הם על אותו ציר. אז זה בעצם הפתיחתא של המדרש, משהו כזה נורא נורא מסובך, בין קין לבין הבל, כשבסוף קין בעצם קם על הבל והורג אותו. ומכאן מתחיל בעצם סיפור מאוד מעניין. כיוון שהרגו אמר אברח מפני אבי ואימי, שאין מבקשים אותו אלא ממני, שאין אחר בעולם אלא אני והוא, אז ברור שאני הרוצח. מיד נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, מפני אבותיך אתה יכול לברוח, מפניי אין אתה יכול, אם מסתתר איש במסתרים ואני לא הראינו. אמר לו, אי הבל אחיך. אמר לו, לא קין, לא ידעתי, מה אתה מבקשו אצלי? אני מבקשו אצלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כן? כאילו קין אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? למה אתה שואל אותי איפה? אולי הוא אצלך? אולי הוא... מה פשר? המדרש הוא עדיין לא ברור, נכון? מה זאת אומרת? אבל אנחנו רואים שקין מנסה להסתתר. מנסה לברוח. התגובה הטבעית של האדם אל הכישלון ואל החטא היא... איך? בריחה והסתרה. כמו יונה, כמו אדם וחווה בגן עדן. כן? כשהם אכלו מפרי העץ האסור. והדבר כן, במקום שהם יבואו לקדוש ברוך הוא יגידו לו, נפלנו, חטאנו, בוא תראו לנו דרך תשובה, מה שהם עושים זה מסתתרים. ומאז עד היום, זה האינסטינקט. כלומר, אתם יודעים שהיום מתייחסים בחוק בצורה מאוד חמורה אתה יכול להביא עוד קצת? סליחה, תודה. פתאום הזכרתי שאני צמא. זה חיה אותי. מים קרים, תודה. אתם יודעים שמתייחסים היום בחוק בצורה מאוד חמורה לתאונת פגע וברח. נכון? כאילו, למה? למה זה כל כך... מעבר לעובדה שאתה מפקיר בן אדם, שזקוק לעזרה. כי יש גם יצר כזה. פגעת במישהו, עשית כאן איזה וואו, עכשיו החיים שלי עלולים חדילה להשתנות. אף אחד לא רואה. יאללה, אני אברח. בדרך אני אתקשר עם איזה טלפון אנונימי למגן דוד, להגיד להם, תקשיבו, שוכב איזה מישהו באיזה מקום לכותר איזה, אני אדאג לו, אבל אני רוצה לברוח, לא לקחת אחריות. זה יצר שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זה קורה גם לאנשים נורמטיביים. הם נבלים ובורחים. זה התגובה הטבעית של אדם שקרתה לו איזו תקלה, והיכולת לעצור, לעמוד, להודות, לתקן, היא דורשת איזושהי מחשבה נוספת, איזו עצירה נוספת, שהמדרש כאן עוד לא הגיע אליה, אבל הוא בעצם אומר שהיא יותר קשה להשגה. הברירה הטבעית שלנו זה כנראה בריחה. זה מה שקין מנסה לעשות. ומכיוון שהוא בורח, קורה כאן איזה משהו שלמרבה הפלא, הוא חוזר היום חזרה במשפט המודרני, תכף נדבר עליו, וזה לזרוק אשמה כלפי מעלה. כן? קין אומר לו, מה אתה מבקש אותו אצלי? אולי הוא אצלך. מה הכוונה? המדרש מפרט. תודה. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. משל אחד שנכנס לגינה וליקט תותים ואכל. והבא לגינה רץ אחריו. אמר לו, מה בידך? אמר לו, אין בידי כלום. אמר לו, ועל ידיך מלוכלכות. או משל אחד שנכנס למראה וחטף גדי אחד ואפילו לאחוריו. והיה בעל המראה רץ אחריו. אמר לו, מה בידך? אמר לו, אין בידי כלום. אמר לו, ועלו הוא מפעה אחריך. שני משלים. יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. כן? המשל הראשון בא בעצם ואומר שכשאדם עושה איזשהם פעולות, מה? זה משאיר... לא, נשאר רושם, אבל זה גם רושם על הידיים. כלומר, אתה פעלת את זה. זה על הידיים שלך. אתה לא יכול לגלגל את זה למישהו אחר. זה קרה. מאיפה נעלמו התותים? לא יודע, הם נעלמו. זה על הידיים שלך. ידיים אלה איברים מאוד מאוד בכיריים. העיניים, אתה יכול להגיד, העין קשה לה לשלוט, האוזן שומעת גם אם אתה לא רוצה. היד שלך לא זזה לשום מקום אם אתה לא מחליט. הידיים זה אחד האיברים היותר בכירים שיש באדם. זה לא הולך לשום מקום. ידיים, אדם צריך לשלוט על הידיים שלו. על האוזניים, על האף, אנחנו לא תמיד שולטים. לפעמים מגיעים צלילים. אני שומע צליל גם אם אני לא רוצה, זה נכנס לי. ריחות, גם העין היא לפעמים זזה. ידיים, מאיפה הגיע לחלוך לידיים? במקרה קרה לך? פתאום זה קרה? זה על הידיים שלך. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, אנחנו מיד המדרש יעמיק בטענה של קין, מה אתה מחפש אותו, תחפש אותו אצלך. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, תסתכל על הידיים שלך. בראתי לך שתי ידיים. האדם הוא חיה מיוחדת, בעל יצור מיוחד, שהוא זקוף. יש לו שתי ידיים לפנים, שהן נשלטות. הידיים הם מנוף מאוד מאוד מסובך ומדויק. לא עלינו אם אדם נדפק לו המרפק, לשחזר מרפק זה אחד האיברים שהכי קשה לשחזר אותם. כי יש לו כזה מנעד וכזה יכולת לזוז, זה כמו מנוף מאוד מאוד מורכב שמביא אותנו למצבים, יכולת למצבים מאוד מאוד מדויקים, בדיוק מה שאני רוצה אני לוקח, מה שאני רוצה אני לא לוקח, משהו מאוד מאוד מדויק. הידיים מבטאות בחירה. זה על הידיים שלך. זה מדרש אחד, זה משל אחד, ומשל שני זה הגדי שפועה מאחוריו, כן? מה זה? מה זה מפעה אחריך? זה כאילו תשומת לב, אם אני מבין נכון, זה תשומת לב לתוצאות של המעשה שאתה עושה. זה עוד פועה. יש עוד, עשית זה מעשה אחד, יש לו תוצאות, יש עוד כאבים שקורים מאחוריך. הגדי הזה עדיין פועה, כאילו נמצא מאחוריך ופועה, זה נמצא עליך. עכשיו, קין השמיע טענה שצריך להתייחס אליה. מה קין אמר לקדוש ברוך הוא? מה אתה מחפש אותו אצלי? אולי הוא אצלך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אמר רבי שמעון בן יוחאי, קשה הדבר לאומרו ויפשר לפה לפרשו. משל לשני אתלטין שהיו עומדים ומתגוששים לפני המלך. אילו רצה המלך פרשם ולא רצה המלך לפרשם, נתחזק אחד על חברו והרגו. והיה מצבח ואומר, מי יבקש דיני מלפני המלך? כך כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. זה מדרש מופלא, מה שאומר רבי שמעון. רבי שמעון קורא את הפסוק וקשה לו מילה בפסוק. איזה מילה קשה לו? בפסוק? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. איזה מילה לא מסתדרת פה? לא. אליי. מה צריך להיות כתוב? אליך. כל דמי אחיך, אחיך, צועקים אליך מן האדמה. רוצח. האדם של אח שלך צועק אליך. מה כתוב בפסוק? צועקים אליי. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני השם. למה? לא התערבתי. לא התערבתי. ואז הוא נותן משל. משל לשני אתלטים שהולכים מכות ביניהם ליד המלך. בכל רגע נתון המלך יכול להתערב ולהפסיק את הקרב הזה. ולהציל את מי שהולך להפסיד. אבל המלך לא מתערב. ואחד מתגבר על השני ובא להרוג אותו. והשני בדמדומי החיים שלו אומר, וואי, אי רצון שהמלך ינקום מהרשע הזה שרצח אותי. אבל אנחנו הצופים יודעים שמה? שמה? שהמלך היה יכול להתערב ולא עשה את זה. נכון? כאילו, ההוא שהפסיד, אומר, אם רק המלך היה פה, אז הוא היה מציל אותי, ועכשיו שהמלך לא פה, אז יהיה רצון שהמלך ידע מזה וינקום ברשע הזה שהרג אותי. אבל אנחנו הצופים יודעים שמה? שהמלך היה, ולא התערב. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. למה לא התערבת הקדוש ברוך הוא? למה לא עצרת את זה? איפה אלוהים היה בשואה? זאת השאלה. איך הוא לא התערב? איך הוא לא עצר את הגרמנים? איך הוא לא בלם את האסון הנורא הזה? זה בעצם מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. ולכן הוא מקדים. כל דמי אחיך צועקים עליו מן האדמה, אמר רבי שמעון בן יוחאי, קשה הדבר לאומרו, ואי אפשר לפה לפרשו, כאילו זה מזעזע לדבר ככה כלפי שמיה, אבל זה בעצם זה הפסוק. למשל לשני האתלטין, שיומדים ומתגוששים לפני המלך, אילו רצה המלך פרשם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, המלך רוצה, הוא עושה ככה, ומיד אומר זהו, נגמר הקרב. לא רצה המלך לפרשם. מתחזק אחד על חברו בהרגו, והיה מצווח ואומר, מי יבקש דינים מלפני המלך? מי יבקש? אמר למלך היה כאן, כך כמו כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. קושייה מספר אחת, למה לא התערבת? קושייה שנייה, דבר אחר. כך אמר קין, השומר אחי אנוכי. אתה הוא שומר על כל הבריאות, ואתה מבקשו מידי? כאילו, הקדוש ברוך הוא בא לכאן, אמר לו, איפה אח שלך? אז קין אמר, תגיד לי, מה אתה רוצה? אתה בראת את העולם. תפקיד שלך לשמור על כל עולם. אתה שואל אותי איפה הוא אח שלי? לא יודע, תשאל את עצמך. משל למה הדבר דומה? לגנב, שגנב כלים בלילה ולא נתפס. לבוקר תפסו השוער. אמר לו, למה גנבת את הכלים? אמר לו, אני גנב. לא הנחתי את אומנותי. אבל אתה אומנתך לשמור בשער. למה הנחת אומנותך? ואף קין כך אמר, אני הרגתי אותו. בראת בי יצר הרע. אתה שומר את הכל, ולי הנחת להורגו, אתה הוא שהרגתו. שאילו קיבלת קורבני כמותו, לא הייתי מתקנה בו. המדרש מציף פה טענה. מהי הטענה? שקין טוען. אם הרגתי אותו, אז בגללך. אתה נתת בי יצר הרע. אתה בראת בי את יצר הקנאה. ולכן, אתה אחראי על זה שהרגתי אותו. אם היית רוצה, היית מתערב. למה לא התערבת? אם לא התערבת, זה ככה, ככה, ככה בני אדם מתנהגים. מה אתה אומר על זה? תזכיר את השם שלך? אופק. חשבתי ירדן, אבל עכשיו אני נזכר שזה אופק. מה אתה אומר על זה, אופק? כלומר? ברכה מאחריות, הטלת אחריות. ומה אתה אומר אבל על הטענה שלמה הוא לא התערב הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא התערב? יש בחירה. עכשיו אתה מבין מה אמרת? בואו טיפה נעמיק בזה, בסדר? כדי להבין את הצמד המילים שאמרת, יש בחירה, צריך טיפה להעמיק בזה. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבה, והיה אומר, ובסוף הוא ברא את העולם הזה והשאיר אותו. למה? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, דין הניין לי ודין לא הניין לי. זה גורם לי הנאה, העולם שבראתי, והם לא גרמו לי הנאה. מה גורם הנאה ומה לא גורם הנאה? העולמות הקודמים שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא, אלה היו עולמות שזה היה, הוא ברא אותם וזה יצא, הם היו כאילו, מה? אוטומטיים. הם היו אוטומטיים. כאילו הם היו. ורק כשהקדוש ברוך הוא הצליח לברוא עולם שהוא, יש לו איזה רצון עצמאי, אז יש לו הנאה. יש פה משהו שיכול להיות נגד רצוני, ובכל אופן בוחר לעשות כי רצוני, זו הנאה. בסדר? מתי יש להורים יותר הנאה מהילדים שלהם? יותר נחת. כשהילדים הם קטנים ועושים מה שאומרים להם, או כשהם גדולים והולכים בדרך ההורים? כשהם גדולים. כשהם קטנים, בסדר, הוא חמוד, הוא פוצ'י מוצ'י, שמת לו חולצה כחולה, הוא יהיה חולצה כחולה, השקפת אותו לישון במיטה, איזה ילד טוב, רוצה מעיניים כשאימא אומרת לו, מחיאות כפיים סוערות. אבל כשהבן שלך הוא בן 40, ואתה בן 60, לא יודע מה, 70, והילד הזה ממשיך בדרך האבות, הוא הולך בדרך שהתוות לו, וממשיך עוד הלאה. אתה אומר, בוא נעשה, כי הוא הרי גם יכול לבחור אחרת. הרי הוא אדם גדול, הוא אדם בוגר, יש לו בחירה חופשית, ובכל אופן הוא בוחר ללכת בדרך שחינכתי אותו והתוויתי אותו. פס, זה נחת, זה שווה, זה הנאה, זה אמיתי. נמצא שכל המהות של העולם, וכל בריאת העולם, היסוד שלה, ליכולת של האדם לבחור, הפוך מרצון הבורא, היכולת, ובסופו של דבר שהוא בוחר כן לפי רצון הבורא. בסדר? זה העניין. ללא זה אין סיבה לקיום לעולם. העולם לא גורם הנאה לקדוש ברוך. יכולת הבחירה כוללת בתוכה את יכולת הטעות. לדעתי זו הסיבה למה ציור עולה הרבה יותר מצילום. הרי אפשר ללכת לנמל תל אביב ולקחת לצלם, וזה יעלה 10 שקלים. תמונה גדולה כזאת של... ואפשר צייר שישב שם כמה שעות ויצייר, וזה יעלה אלפי שקלים. מה, זה רק ההבדל של השעות עבודה? לא. כי כשאתה מצייר משהו, יש גם אפשרות שזה לא יצא. נכון? אז על, 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 על המרחב הזה של יוצא, לא יוצא, מצליח, נכשל, אם זה הצליח, וואו. שווה לי לשלם על זה. אז כל העניין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כדי שתהיה בו בחירה. וזה מדהים לראות עד כמה בני אדם מנסים לזרוק את הבחירה. לא, זה לא אני, זה קרה לי, זה בגללך, זה בגללו, זה בגלל... אומר הקדוש ברוך הוא לקין, אתה לא מבין, אני לא מתערב. אני לא מתערב. בראתי עולם, בראתי בחירה חופשית, וזה, אם בכל פעם שכאילו זה יוצא מהכללים, אז הקדוש ברוך הוא יתערב, אז אין באמת בחירה. אז זה לא באמת בחירה. הרב לאו אומר, צריך להפוך את השאלה. לא איפה אלוהים היה בשואה, אלא איפה האדם היה בשואה. יש ספר של פרימו לוי, הזה הוא אדם. איפה האדם היה בשואה? לא איפה. אלוהים אומר, אני בראתי עולם, נתתי את כל הנתונים שתוכלו לבחור בטוב, סיפרתי לכם מהו הטוב, נתתי לכם כלים לגויים, שבע מצוות, לישראל תרי"ג מצוות, והנחתי לפניכם את הבחירה. עדיין אתם יכולים לבחור ברע. עדיין. זה חלק מהאפשרות, למרות שיש לכם גם את כל האפשרות לבחור בטוב. ואם האדם בוחר ברע, אז מה אתה רוצה שקודם לך להגיד, רגע, פוס, נגמר המשחק, אני מתערב. הבחירה היא עד הסוף. עד הסוף. זה נכון שברמות כלליות יש הנהגת האיחוד שהרמח"ל יכול לדבר עליה, שישנם כן קטעים בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא מתערב בהם ברמות הכלליות, אבל האדם הפרטי היחידי, בחירה שלו היא. אז לכן קין ינסה לזרוק את האחריות כלפי שמיה. ולהגיד זה לא אני. זה היצירה שבראת בי, זה התאוות, זה הקנאה, זה הוא, זה שם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה אתה. תפסיק לברוח. אל תברח לא מההורים שלך, ואל תברח לא ממני, ואל תברח מהאחריות שלך, ותיקח אחריות. תדליק את המזגן, אתה יכול להדליק את המזגן? יש פה איזה כפתור שנראה לי ישמח את כולנו. כפתור האון. או, שכוח. זה טוב. המילים האלה קצון הטבח, אני לא אוהב אותם. זה, איפה שהם היו, בתנאים שהם חיו בהם, זה היה נראה מעבר לאפשרויות שדבר כזה יעשה. מיד ישיבו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים. הבחירה צועקת. עכשיו מכאן מתחיל שלב שלישי במדרש. אמר לו קין, ריבונו של עולם, לא ידעתי ולא ראיתי הרוג מימיי, וכי הייתי יודע שאני מכהו באבן והוא מת. זה נקרא כבר טיעונים לעונש. הוא אמר, בסדר, זה אני. מה? אני מודה. אבל לא הבנתי שזה מה ש... זה כבר טיעונים לעונש, זה כבר שלב. מה? כן, זה ממש משפט. כן. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. ריבונו של עולם, יש לפניך דלתורין שמלשינים את האדם לפניך? איך אתה יודע שאני הרגתי אותו? יש לך מלשנים? אבי ואמי הרי הם בארץ, ואינם יודעים שאני הרגתי. הם לא יודעים. ואתה בשמיים, מניין אתה יודע? אמר לו הקדוש ברוך הוא שותה, כל העולם כולו אני סובל. אני יודע כל מה שקורה, כאילו המדרש, אני מכיר את כל מה שקורה בעולם, אני מנהל את כל העולם. אמר לו, כל העולם כולו אתה סובל, ואבוני אינך יכול לסבול, גדול אבוני מנסו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשית תשובה, צא וגלה מן המקום הזה, מיד ויצא קין מלפני השם, וישב בארץ נוד. בואו ננסה טיפה להעמיק במשפט הזה. אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם בחירה, נכון? זה אומר שבילד אין בתוך העולם הזה יש אפשרות שנטעה וניכשל. אחרת זה לא עולם עם בחירה, נכון? אם בילד אין יש עניין שניכשל, אז בילד אין בעולם הזה צריך להיות גם, מה? אפשרות שיתנו לנו לתקן. שאם נפלנו פעם אחת, אתם מכירים אצל היפנים, יש מושג שנקרא בושהידו. תרבות הבושהידו. שמעתם על זה? כלומר, אצל היפנים אין דבר כזה להיכשל. נכשלת פעם אחת, נגמר. חרקירי, תתאבד, וזהו. אין אפשרות להיכנע, אין דבר כזה. מאוד מאוד אכזרי. פה אפילו כלפי, כמו שאנחנו דנים כרגע אם זה רצח או הריגה, זה נראה שזה הריגה. כי גם הבל רצה להרוג את קין, אז אולי היה כאן איזה הגנה עצמית קצת, הם התגוששו ביניהם, אז זה לא בדיוק רצח וכוונה תחילה, וגם קין לא ידע, אז כאילו אפשר טיפה להקל בעונש נגיד, להקל בזה, בסדר. אז אפילו, עדיין זה עבירה חמורה מאוד, אפילו כלפי עבירה חמורה כזאת, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, יש הזדמנות שנייה. יש הזדמנות לתקן. עולם שהוא נטוע על יסודות הבחירה החופשית, חייבת להיות בו הזדמנות שנייה ושלישית ורביעית וחמישית. שבע ייפול צדיק וקם. עד שבע פעמים אדם יכול ליפול ולקום, לנסות מחדש. נפלתי, קמתי, עוד פעם ועוד פעם. כי זה העולם. עכשיו אפילו אני אגיד לכם יותר מזה. יש בחסידות שרוצים, טוענים, כותבים, ש... שישנם דברים שבהם מראש ידוע שאדם ייכשל. ומתוך 100 פעמים הוא יצליח פעם אחת. וזה המטרה, שיצליח פעם אחת. זה המטרה. יודעים, כזה שמחו נתן לך מסיבה, יודע ש100 פעמים לא תצליח. לא דוגמה, לכוון בתפילה. בסדר? רבי נתן אומר את זה. רבי נתן אומר, 100% שלא נכוון לכל אורך התפילה. 100%. נתנו לנו הרבה מילים בתפילה כדי שמתוך כל המילים נצליח לכוון בכמה מילים. עכשיו, אדם יוצא מסוף התפילה, תחושה מתוסכלת. או, פסוקי לזמרה רחפתי, תפילת 18, רוב התפילה לא הייתי פה, יעלה ויבוא בקושי אמרתי, אז מה כן כיוונת? לא יודע, ביעלה ויבוא, אז ייפקד ויזכר, שם כיוונתי. תדע לך, זה מה שרצו ממך. ייפקד ויזכר. נכון? מעניין, כאילו, תחושה כזאת, זה מזכיר, יש לנו בבית כדור כזה, משחק, כן? כדור פלסטיק. עם מסלולים כאלו, שצריך עם... יש כזה גולת, כן, בדיוק, גולת כסף קטנה. יש כזה מסלולים שאתה צריך להעביר את הגולה הזאת עם הכדור ככה בכל מיני... ואם אני מתכוון, קראים את המשחק הזה? עכשיו, אין מצב שאתה מצליח את זה על הפעם הראשונה, אין דבר כזה. זה לא, אין בן אדם בעולם שמצליח על הפעם הראשונה מ-0 ל-100, נראה לי. אתה מתחיל, וזה נופל, וכל פעם אתה מצליח יותר, מגיע ל-10, מגיע ל-20, עד 100. אז מראש המשחק בנוי שטיפול, טיפול, 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 עד שתצליח. וגם אחרי שתצלחת פעם אחת, זה לא אומר שבפעם הבאה אתה תצליח בקלות, זה יכול להיות שאתה תידרדר מחדש. וזה כל העניין. המטרה היא שתנסה ותצליח. אז בעולם שיש בו בחירה לנסות, חייב להיות בו גם אפשרות שניכשל, וממילא חייבת להיות בו גם אפשרות שנוכל לתקן. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לקין. כאילו קין אומר לו, אתה לא, אין לך מקום לשאת את החטא שלי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. יש לי מקום. המקום הזה נקרא תשובה. הועיל ועשית תשובה, צא וגלה מן המקום הזה מיד, ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד. כן? אז קודם כל, לפי מה שאמרת, זה ממש, זה נראה מהפסוקים שהקדוש ברוך הוא דן את קין כרוצח בשגגה, ולכן הוא חייב חובת גלות ולא כרוצח במזיד. הוא כאילו מרחיב כאן את הדרך. הוא לא ידע, הוא לא ידע. אחרי שקין לוקח אחריות, אז פתאום מידת החסד מופיעה עליו. כשיצא, כל מקום שהיה הולך, הייתה הארץ מזדעזעת מתחתיו. והיו חיות ובהמות מזדעזעות ואומרות, מהו זה? ואומרות זו לזו, זה קין שהרג את הבל אחיו, וגזר עליו הקדוש ברוך הוא, נא בנה תהיה בארץ. נלך אצלו ונוכלנו. והיו מתכנסות ובאות אצלו לטבוע דמו של הבל. כמו, זה כאילו גואל אדם. כן, זה כאילו מעביר אותנו לרוצח בשגגה, וברוצח בשגגה יש שני צדדים, בתורה עצמה. צד אחד שהוא כאילו לא התכוון, וצד שני, מה זה לא התכוונת? אתה בן אדם, יש לך בחירה, אתה שים לב מה אתה עושה. ולכן לגואל אדם מותר להרוג אותו. אז כאילו החיות רוצות להרוג את קין. באותה שעה, שימו לב, יש כאן מעבר, אנחנו עדיין בלמת תשרי עכשיו. עוד אפשר לדבר על תשובה. מקודם קין שב בתשובה, אפשר לקרוא לזה תשובה מהיראה. הוא הבין שאין לו לאן לברוח, הוא הבין שתפסו אותו, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לו, בסוף הוא מודה. אבל עכשיו, מה הוא אומר? באותה שעה זלגו עיניו דמעות, ואמר, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, כן, יש שיר כזה יפה. אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה, עסק כנפי שחר, השכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותוחזני ימיניך. כאילו קין אומר, אם דיברנו מקודם שהמדרש מתחיל בבריחה, עכשיו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לברוח ממך, אני רוצה לבוא אליך. בכל מקום שאני הולך, אני מרגיש את הנוכחות שלך. בכל מקום שאני הולך, אני מרגיש את הדין שלך. כן, כאן זה בעקבות החיות. אין לי אפשרות לברוח לך. אני רוצה, אז לאן אני בורח? אני בורח אליך. כדיבר רבי יהודה הלוי, ממך אליך אברח. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אם אני אלך לשם אתה, עסק שמיים שם אתה, עתיה שלא ינקה. גם שם ידך תנחני ותוחזני מניך, גם בתוך החטא, גם בתוך הכישלון אתה מחזיק אותי, מעודד אותי, נותן לי הזדמנות שנייה, נותן לי אומנם גלות, אבל אני עדיין חי, אני עדיין קיים. תראו, זה דבר פלא. בסוף, האנושות ממשיכה מקין. שט זה הסבא רבא של נוח, אבל אשתו של נוח זאת נעמה, שהיא מזרעו של קין. אז האנושות בדור המבול ממשיכה משט, שהוא, בסדר, אנחנו מבינים, הוא כאילו התשובה, פה היא כבר מתקנת חווה. קוראת לו שט, כי שט השם לי זרע תחת הבל כי הרגעו קין, היא כבר קוראת לו בשם, היא כאילו עושה תיקון להבל, הבל חוזר, אז שט הוא כאילו כמו גלגול של הבל, אבל גם קין נשאר. כלומר, העולם מורכב מצדיק ובעל תשובה. נוח הוא איש צדיק תמים היה, זה ההמשך של שט, שהוא המשך של הבל, ונעמה היא הענף של בעלי התשובה בעולם, של המתקנים, של אלה שנכשלו וקיבלו הזדמנות שנייה לתקן. ואנחנו רואים שדווקא נוח, שהוא איש צדיק תמים, לא יצטרך לתקן את בני דורו. ועולם בלי בעלי תשובה הוא עולם שלא מחזיק מעמד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. כן? גדול כוח התשובה, כן. הנה, המדרש כאן מספר את הסיפור הזה, שהוא תיקן, ושהוא הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שלא... כאילו, אתה צודק, הכתוב, בפסוקים, הפסוקים לא מספרים את זה כל כך, הפסוקים מספרים את הנקודת סיום, שבסוף קין עובר את המבול, דרך אחת הבנות שלו, דרך נעמה. כלומר, הוא ממשיך את האנושות, שזה סוג של איזה משהו מאוד מאוד דרמטי. והמדרש, כדרכו, משלים את התמונות החסרות, ומתאר את מהלך התשובה של קין. אז בואו נעשה איזה חזרה, מאיפה התחלנו? התחלנו מאיזה מאבק בין שני האחים, שהתחיל מזה שלאחד מהם לא היה מקום בעולם. ואז כתוצאה מהדבר הזה, הוא רוצה להרוג את אחיו כדי שיהיה לו מקום. ואז אחיו קם עליו להורגו. מה קורה כשאין מקום בין האחים, לאיזה אסון זה יכול להוביל. ואז המשכנו לכך שקין מנסה להסתיר. ודיברנו על התנועה הטבעית של כל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו עושים איזה פדיחה, להסתיר אותה, להעלים אותה. במקום ללכת על התנועה האחרת של להתייצב, להודות, לתקן. ואז דיברנו על אתה לא יכול להסתיר, זה על הידיים שלך. יש לנו בחירה חופשית, הידיים זה איברים חופשיים. יש לזה משמעות, אומנם אתה מסתיר, אבל כל הסביבה מדברת על זה. הכבשה פועה, כולם אומרים שזה אתה. הגדי פועה מאחוריך. אבל אז פתאום רבי שמעון סיבב אותנו ושאל, רגע, אבל למה הקדוש ברוך הוא לא התערב? למה הוא לא התערב באמת? כל דמי האחיך צועקים אליי מן האדמה. ודיברנו בעצם על עומק יסוד הבחירה בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם על העניין הזה של הבחירה החופשית. וזה מדהים לראות כמה בני אדם רוצים שיקחו להם את הבחירה. כך תחשוב במקומי, תחליט במקומי, תעשה במקומי, תגיד לי מה לעשות. לא, תבחר, יש לך דעת, יש לך שכל, תבחר מה לעשות. תלמד, תכיר, תתייעץ, תתבונן, ותבחר. בסוף. ורק אחרי שקין לוקח אחריות ואומר, זה אכן אני, מתחילים פה טיעונים לעונש, לא ידעתי שזה מה שזה עושה, מתחיל פה איזושהי תשובה מהירה מסוימת, אחרי זה גם הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן, מכיוון שנתתי לך בחירה חופשית, אז אני גם מודע לאפשרות שאתה גם יכול ליפול, אז יש גם אפשרות שנייה, ובסוף, בסוף, יש פה גם תשובה מהאהבה. שקין מבין שהמקור שלו, היכולת שלו לתקן, זה דווקא כשהוא חוזר לקדוש ברוך הוא ולא מסתתר ממנו. אנא מפניך אברח, אנא מפניך, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, אם עסק שמיים עתה וכו' וכו', להציע שאול. הנה כאן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מבטיח לו איזו הבטחת שמירה לדורות, שבעתיים יוקם קין, כן.
כן.
כן, ניתן לו מספיק זמן לתקן. הוא קיבל חיים, מספיק הזמן לתקן. בעצם מה שאתה שואל, המדרש מתאר כאן תהליכיות. יש פה תהליכיות. קין התחיל בקנטרנות. יש מדרשים שמאירים את זה, שאומרים שקין הוא ראשון החוזרים בתשובה. ושאדם הראשון חיכה בבית משפט, שיצא קין מהמשפט ואמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. מיד אמר אדם הראשון, כך הוא גדול כוחה שתשובה מהנוכי לא ידעתי, מיד קם ועמד ואמר מזמור שיר ליום השבת. כלומר, קין חידש את התשובה לאבא שלו. אתה מבין? אז אנחנו בעצם לומדים כאן על ראשון בעלי התשובה. כן, רב שבתאי, בכבוד. שהכל של השם יתברך. ניסינו ללכת בעקבות מדרש חכמים ולהעיר את הסיפור המורכב הזה של בחירה ובעלי תשובה וריב בן אחר. כן.
למה יש עונשים כמו סקילה?
שאלה יפה מאוד. יש גם שאלה למה יש ארבע סוגי עונשי מיטה. מספיק אחד, לא, צריך סקילה, שריפה, הרגל, כאילו מה... אז נשאיר את השאלה לפעם הבאה, זו שאלה כבדה. יש, בגדול התשובה היא שיש מצב שאדם כל כך קלקל שהתיקון, שזה חלק מהתיקון שלו, חלק מהתיקון שלו זה בעצם להיפרד. אם זה בטעות, אז זה לא מגיע לו גזר דין מוות, זה מגיע לו. אז לכן, לא, אז לכן יש עדים והתראה וחוקרים ובודקים וכו'. חודש טוב שיהיה לנו. רבותיי, מיד עכשיו, אם אתם רוצים, וכזה, שיעורו של הגאון הרב רענן ביגון במשך כל החורף התנהל במידות ראייה של הרב קוק. כלומר, אני הייתי להקת החימום של הרב רענן ביגון, אז אתם מוזמנות להישאר, ומוזמנים גם.